רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. כאמור, בחודשים האחרונים משפחת עושים פוליטיקה גדלה מאוד, אלפי ואפילו עשרות אלפי מאזינים חדשים הצטרפו אלינו, ולטובתם אנחנו מתחילים להעלות מחדש פעם בחודש פרקים שאהבנו והם כנראה פספסו. זה לא עומד לפגוע בקצב העלאת הפרקים שלנו פעם בשבועיים, אבל זה נועד לסייע למאזינים החדשים שלנו למצוא את דרכם בשלל התוכן של עושים פוליטיקה. אז היום אנחנו עם פרק חוזר כזה, בעיניי אחד הפרקים החשובים ביותר של עושים פוליטיקה. למעשה כשנולדה עושים פוליטיקה, זה בדיוק מה שהיה לי לנגד העיניים. אז 24 שנים עברו מאז רצח רבין, אני הייתי אז ילדה בכיתה זין, זוכרת את הרצח כאילו הוא היה אתמול, את האבל, את ההלם, את אובדן התמימות. למדנו בתיכון על סיפורי הגבורה שלו, על המלחמות שהוא ניהל בשדה הקרב, וכמובן על המלחמה שלו, על השלום. המהלכים הפוליטיים שלו, שחלקם היו שנויים מאוד במחלוקת, לא בדיוק נכנסו לספרי הלימוד. אז היום נקדיש את הפרק שלנו לרבין הפוליטיקאי, והוא היה פוליטיקאי מאוד לא שגרתי, ומי שילווה את הפרק הזה הוא הפרשן הפוליטי של חדשות 13, רביב דרוקר. אבל קודם, פרסומת קצרה.
יזמות ויזמים, שימו לב. ב-17 בנובמבר נפתח שבוע היזמות העולמי, ובמסגרתו התקיימו בכל רחבי הארץ, מאילת בדרום ועד תל חי שבצפון, מפגשי יזמות וכנסים במגוון תחומים, שמטרתם להפגיש אתכם עם משקיעים ויזמים מצליחים, לענות על שאלות, להעלות רעיונות ולסייע לכם להגשים את החלום. בקרו באתר רשת היזמות הגלובלית ישראל, עיינו במגוון האירועים והכנסים השונים והרשמו. חפשו שבוע היזמות 2019 או הקליקו על הבאנר של שבוע היזמות באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
בנובמבר 1995 הוא תאריך שאף ישראלי לא ישכח. אז בכיכר מלכי ישראל נרצח ראש ממשלת ישראל.
ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה בצער רב וביגון עמוק על מותו של ראש הממשלה אשר נרצח ערב בתל אביב.
רצח רבין היה נקודת מפנה, הפוליטיקה כבר לא חזרה להיות כשהייתה, וכך גם הזירה המדינית. אבל קרה שם עוד משהו. רבין הפך מפוליטיקאי בשר ודם, כזה עם יתרונות וחסרונות, יריבויות ובריתות, למיתוס. בבתי הספר ממסגרים את תמונתו ומלמדים על מפקד חטיבת הראל במלחמת העצמאות, רמטכ"ל מלחמת ששת הימים וכמובן שר הביטחון. אבל רבין היה הרבה יותר מזה, הוא היה דמות עגולה, מורכבת, שההחלטות שלה משפיעות עלינו עד היום. אז היום יש לי את הכבוד לארח את הפרשן הפוליטי של חדשות 10, רביב דרוקר, שלום לך.
אהלן דפנה.
והפעם בכובע של יוצר הסדרה קברניטים. אז קודם כל, ספר לנו קצת איך נולד הרעיון לסדרה. הרי אנחנו העיתונאים כל הזמן מחפשים את הסקופ, את מה שחדש, את מה שאף אחד עוד לא שמע. והנה אתה עוצר את החיים שלך בשביל להזכיר לנו לכאורה את מה שכולנו אמורים לדעת לפחות, מי הם המנהיגים שלנו.
הלכנו לשתות קפה, ענת ואני, באיזה סוף שבוע, מצפה הימים או משהו אדוניסטי כזה, ופתאום היא זרקה את הרעיון הזה, ואני מאוד נדלקתי, היא ידעה שאני קורא הרבה ביוגרפיות, היסטוריה, ומאוד מוקסם מלקרוא על האנשים האלה, ולהבין איך הם עשו ואיך הם ניהלו את העניינים, ומה היה שונה ומה היה דומה. והלכתי עם הרעיון הזה די הרבה זמן, כי היה ברור שזה גדול על המקור לעשות כזה דבר. אז כששמעתי שערוץ 10 מחפש לעשות סדרה לשנת ה-70 למדינה, זה היה כבר לפני שנתיים פלוס.
אמרת, אני.
אני, יש לי איזה רעיון.
ובחרת 6 ראשי ממשלות בשלב הזה, ועשית את זה דרך ההחלטות שלהם. למה בחרת דווקא בדרך
הזאת? כי האמת שנורא חששתי מלעשות כרוניקה כזאת, אתה יודע, נולד, גדל, עשה...
אנשים.
כן, זה הרגיש לי כזה מאוד זה, וגם קראתי לא, פחות או יותר באותה תקופה, את ההכרעות הגורליות של איאן קרשו, מלחמת העולם השנייה, שהוא מנתח איזה 5 החלטות של מדינות שונות, ומאוד הוקסמתי מהרעיון, והרעיון היה שבוא נראה באמת אם התהליך קבלת החלטות מנפיק סבירות גבוהה יותר, שהתוצאה תהיה טובה, או שבעצם זה הכל שטויות, ואם התוצאה לא טובה, אז אנחנו מתחילים לחפור עם מי הוא התייעץ, ועם מי הוא דיבר, ואם התוצאה טובה, אז אנחנו לא מתעסקים בזה שנייה אחת. וגם חשבתי על זה ברמה הצורנית, שזה קצת מעלה קשב של צופה. זאת אומרת, אוקיי,
יש פה משהו דרמטי.
הקשב דואך, ככל שהצביעה מתקדמת, ואז רגע, יש, קורה משהו, אז יש את ההחלטה הגדולה שצריך לקבל, שלום, מלחמה, תוכנית חירום או משהו כזה, אז קצת להרים מחדש את הקשב של הצופה.
נכון, זה גם מעניין בראי ההיסטוריה, לראות שלפעמים ראשי ממשלות שהיו מצוינים, נגזר גורלם לחשב לראשי ממשלה פחות מוצלחים, בגלל איזושהי החלטה שהם קיבלו שבאותו הרגע, לפי הנסיבות, היא אולי נראתה סבירה לגמרי. אז זה גם מעניין לשפוט את זה בזווית הזאת. אז בסדרה יש הרבה פרקים מעולים, אני שולחת את כולכם לצפות בכולם, אבל בעיניי לפחות הפרק על רבין היה מיוחד, במובן הזה שעל רבין זה כמעט לא פוליטיקלי קורקט כבר לדבר כעל סתם פוליטיקאי, והוא היה פוליטיקאי.
תראי, אנחנו לא הרגשנו נורא את הקדושה הזאת של רבין, רק כשהתקרבנו ככה לשידור, אז אני מכיר טוב את דליה ואת נועה, וגם העורכת שלי רותם מכירה אותה טוב, אפילו יש איזה קשרי ידידות קלים, ואז פתאום זה נחת עלינו, כאילו, רגע, אנחנו אומרים על רבין, שבעצם הוא צורח על היועץ המשפטי לממשלה, ושהוא לא היה תואר מידות עד הסוף, והוא מתערב בחקירות בקדנציה הראשונה, ובעצם אולי הוא קצת חלש, ורגע, איך דליה תקבל את זה, ואיך נוח תקבל את זה. עכשיו, אין הרבה מה לעשות, חוץ מלהסתכל על הפלאפון ולקוות שלא יופיע השם.
למרות שצריך לומר, המשפחה זו הייתה רגילה במשך הרבה מאוד שנים לספוג את הביקורת הזו, זה רק מאז הרצח שכל העניינים האלה הושתקו, ובחרנו לזכור את מה שהתאים לכולנו בזיכרון הקולקטיבי.
חד משמעי, זה לא הייתה התלבטות אמיתית מה להגיד בפרק, היה ברור לו שאנחנו נלך בפרק עם החומר שיש לנו על העביד, בתמונות ובראיונות ובתחקיר. זה היה פשוט מין אי-נעימות כזאת, שקיימת עד היום, כן, אבל...
אז דיברנו על זה שאתה החלטת את הסדרה שלך להוביל באמצעות ההחלטות הגורליות, כאן נעשה את זה קצת אחרת, זה אודיו וצריך לשמור על קו המחשבה, נחלק את זה לשלושה חלקים, רבין הפוליטיקאי, רבין המדינאי ורבין ותואר המידות, שלושתם מרתקים באותה מידה, אבל נתחיל ברשותך עם רבין הפוליטיקאי, הג'ינג'י, קודם כל תספר לנו... איך בכלל התחילה הקריירה הפוליטית שלו? הוא הרי בא כמפקד עטור זכויות, רמטכ"ל, מה הביא אותו לזירה הפוליטית?
הוא באמת, זה היה יותר כוח של נסיבות, הוא מאוד רצה פוליטיקה תמיד, אבל הוא מאוד לא היה בנוי לפוליטיקה. הוא ממש לא איש של סמול טוק. הרבה אנשים שהכירו אותו טוב טוב, אמרו, שמע, הוא היה פשוט בן אדם לא נעים. בן אדם קשה, זאת אומרת, בן אדם שאתה רץ לחדר, ופשוט יורה עליך איזו שאלה בוטה ופעמים ביקורתית. בלי שום איזה סמולטוק, בלי כלום, בטח לא לתחזק פעילים ודברים כאלה, ובגלל מלחמת יום הכיפורים, וכל מה שאנחנו יודעים שקרה, הוא ככה נהיה פתאום ראש ממשלה מכלום, לפני זה היה שר זוטר, אתה יודע, יש סיטואציה שלא סיפרנו בסדרה, שלפני שהוא עוזב תפקיד שגריר ישראל בארצות הברית, שהוא היה מאוד מוצלח ומשפיע, הוא יושב בפגישה האחרונה שגולדה באה לשם כראש ממשלה, וניקסון יושב בחדר, וניקסון, הנשיא, שאוהב את רבין, ועוד חייב לו, לא משנה ממה, לא נתחיל עכשיו להלעות בזה, הוא מנסה לעזור לו. אז הוא אומר לגולדה, למה תמני את יצחק בממשלה שלך, וזה וזה. וגולדה לוקחת את זה מאוד קשה, כאילו מה אתה עכשיו, כאילו היא בטוחה שרבין יזם את הקומבינה, שהנשיא יבקש.
מה אתה מתערב לי?
אז כן, אז היא אומרת, נראה איך הוא יתנהג. והיא באמת ממנה אותו תפקיד זוטר, ולא רוצה כל כך לקדם אותו, ולא כלום.
איזה שר הוא היה לפני שהוא?
הוא היה שר העבודה, נדמה לי. ויש איזה תיאור ממש מדהים ש... בא אליו יוסי בלי לראיין אותו ככתב של דבר. והוא מספר כמה רבין היה קשה ולא נעים, ולא רצה לדבר על הנושאים האלה בכלל, וגם הייתה לו תפיסה די קפיטליסטית. ואז כמובן מה שקורה מלחמת יום הכיפורים, שכל הצמרת בעצם די נעלמת, וממליך המלאכים פנחס ספיר, מחליט עליו גם לא מתוך אהבה גדולה אליו, או ערכה גדולה אליו, אלא מכיוון שהוא אומר, תשמע, זה הציבור יקבל, רמטכ"ל ששת הימים, אולי מעורב במחדל, וגם כי יש אויב גדול, שמעון פרס, שהוא בוגר רפי, הבוגדים.
בכלל זה מדהים לראות בסדרה הזו, איך במפאי ממנים מנהיגים, ויוצאים מתוך נקודת הנחה שהציבור יבחר בהם. לא סקרים, לא שיקולים אלקטורליים, לא, זה מסתדר בקונסטרוקציה על ההוא כועס עם ההוא רב, אז זה יהיה והציבור יקבל את זה. זה, אני חושבת שעד היום זה קצת באוכרם ה-DNA הזה. אבל כך הוא בעצם מגיע לשלטון, הוא נהיה ישר ראש הממשלה, אתה גם מתייחס לקדנציה הראשונה שלו, אבל בוא נתשאר עוד טיפה בעניינים הפוליטיים. רבי ניהל לא מעט מערכות יחסים מאוד יצריות, המפורסמת שבהם היא עם פרס, מיד נתעמק בה, אבל לפי הסדרה שלך ממש לא רק. זה היה מיין דפוס.
כן, כי עוד פעם, הוא באמת, הוא לא יודע לעשות פוליטיקה ולשמור תמיד את הקשרים פתוחים ולא לייצר אויבים סתם, אז הוא בהמון מקרים מייצר לעצמו אויבים. אחד האויבים הכי גדולים שהוא מייצר לעצמו זה אבא אבן. עכשיו, זה מתחיל מיריבות בין השגריר העוצמתי בוושינגטון, שיש לו קשר ישיר לראש הממשלה, לשר החוץ, שכמובן תמיד שונא את זה, שהשגריר עוקף אותו ומדבר ישר עם ראש הממשלה. ושר החוץ הזה הוא שר חוץ שהעולם מאוד אוהב, הוא מדבר אנגלית רעותה, הוא יודע להסביר אותנו, אבל בחירי מפאי שונאים אותו, כי הם חושבים שהוא מדליף הכל, הם כנראה צודקים, הם חושבים שהוא מקבל תהילה שלא מגיעה לו, ואז מתחיל איזה מין מצב שאבא אבן מגיע לפגישה עם נשיא ארצות הברית, רבין רוצה להיכנס איתו, ואבא אבן משאיר אותו בחוץ, תישאר בחוץ, וכשהוא יצא מהפגישה, הוא לא מספר לו מה היה בפגישה. ורבין יוצא לו אשן מהאוזניים מהדבר הזה, הוא כשהוא מחכה בחוץ, הוא רוצה ללכת, הוא לא מוכן לחכות לצוף הפגישה, וזה שאיתו אומר לו, לא, לא, זה יהיה לא דיפלומטי, אתה חייב להישאר פה עד הסוף.
והוא פוליטיקאי ששומר בבטן, הוא לא אחד שיום אחרי זה...
כן, אבל הוא מחליט לנקום. לא ממנה את אבא אבן לשר בממשלתו, כשהוא מתמנה לראש ממשלה, ואז מתחילה מלחמת עולם, שכנראה מתגלגלת עד חשבון הדולרים, זאת אומרת, אבא אבן ממש מפעיל יכולות, בעיקר סביב אותו אדם היסטרים שאנחנו מספרים עליו בשם אברשה אהרונסון, כדי למצוא חומר על רבין. פשוט למצוא חומר מדהים. על רבין ולהחזיר לו. אז,
עוד שם שאתה מציין זה עזר ויצמן לדוגמה.
עזר ויצמן זה יריבות מטורפת.
כולם אנשים שנראים לנו היום תמימים כאלה, מעונבים, מחוייתים.
אז תחשבי שעזר ויצמן 7 שנים יושב על הסוד של הקריסה של רבין, ב-67, שהוא כסגן רמטכ"ל ידע את זה, כי רבין זימן רק אותו, ובתאריך הכי קשה בעולם, כשרבין צריך להתמנות מול פרס, הוא הולך ואומר, אני עכשיו חושף את זה, כדי שהוא לא ייבחר. והוא מפרסם את זה ביום בו מרכז העבודה מתכנס, זה פרס נגד רבין, רבין מצח שם ב...
אז אפשר להגיד שעזר התחיל?
אפשר להגיד, עזר יגיד, לא אני התחלתי, כי רבין לא המליץ עליי כרמטכ"ל, כשהוא עזב, והוא התחיל. אחד הדברים המדהימים שם, רבין מתקשר, אתה יודעת, ניהול משבר של אז, רבין, אוקיי, יש לו את הדבר הנוראי הזה. אז מה הוא עושה? הוא מתקשר לשלושה אלופים, תצאו עם גילוי דעת לטובתי. אחד מהם אריק שרון, שיוצא עם גילוי דעת לטובתו, אפרופו גם היחסים המאוד מורכבים עם אריק, שהיה אחד מגדולי המסיתים נגדו בסוף דרכו. ואז הוא מתקשר לגרשום שוקן, להוריד אותו מהידיעה. זה ידיעה שהולכת לארץ. אם הוא דוחה אותו ביום, זה לא אכפת לו, זה אחרי הבחירות. אבל גרשום שוקן אומר לו, מה פתאום? תכתוב תגובה. הוא מתקשר לחנה זמר, כי זה דבר, זה יותר חברים. הוא אומר לו, תשמי, תכניסי את רק את התגובה שלי. חנה זמר אומרת לו, לא, אם אין לי את הידיעה, אני לא אכניס רק תגובה. וזה מתפרסם. אבל אתה יודע, בתרבות של אותם ימים, זה כל כך לא מקובל, החיסול הזה, ביום הבחירות, שכולם כאילו מתגייסים לטובת רבין. פרס נאלץ לדבר למען רבין ביום הבחירות, כדי להגיד שזה לא ראוי. כי גם ויצמן הוא פוליטיקאי של הליכוד, אז מה, הוא מנסה לחסל אחד משלנו בצורה כזאת בוטה. זאת אומרת, ויצמן עשה את זה עם טביעות אצבע כל כך גסות ביום הבחירות, בצורה כל כך בוטה.
אתה מראה שהוא ממש התראיין ואמר את זה בקולו, הוא לא עשה את זה בצורה...
לגמרי, לא, זה היה גלוי. שזה פשוט פעל באיזשהו אופן כבומרנג, ואולי אפילו סייע קצת לרבין בבחירות האלה עצמן. מאוחר יותר זה גורם לו נזקים ציבוריים.
זה מראה גם שגם אנחנו העיתונאים התבגרנו, כי אני חושבת שאם היום עיתונאי היה מקבל ידיעה יום לפני הבחירות, הוא בכל זאת היה אומר, אפילו, וזה, זה בטח ככה איזשהו ניסיון הרבה יותר זהירי מאשר פעם, ונותנים את המרחב הזה לפחות, שאלה אם זה ממש משהו שיושב ב-100%, הרבה יותר זהירים, כולנו התבגרנו. אז בואו נתפוץ ליריבות עם פרס, איך זה התחיל? מה השורשים של היריבות המטורפת הזו? אולי היריבות המרה ביותר בתולדות הפוליטיקה הישראלית?
תראה, האמת היא שזו שאלה מעולה. אני חושב שאם את אומרת מי התחיל, לדעתי רבין התחיל. מה זאת אומרת? רבין פשוט שונא את פרס. זאת אומרת, זה מהבטן. פרס גדל לשנוא את רבין, אבל אני לא חושב שמהבטן היה לו משהו נגד רבין. הייתה לו אולי חוסר הערכה. הוא לא חושב שהוא איזה מדינאי דגול, שחושב בטווח ארוך, הוא חושב בקטן, מתעסק בשטויות, הכל הוא ספקני, הכל הוא פסימי. אבל רבין שונא את פרס, הוא שונא אותו, כי קודם כל הוא לא שרת בצבא. זה החטא הכי גדול, הוא במלחמת העצמאות, הוא בגיל הגיוס, והוא לא הולך לצבא. זה, רבין אומר בחלק מהמקום, אני לעולם לא אשרת בממשלתו, כי הוא לא שרת בצבא.
לא יאומן.
זאת אומרת, זה בשביל בוגרי מלחמת העצמאות, התורי התהילה, פלמחניקים, מה פתאום? לא אכפת לנו מה עושה משרד הביטחון, דימונה, עסקאות הרכש עם צרפת, הכל טוב ויפה, זה לא מעניין אותנו. הוא לא היה בשדה. והוא מתחיל במידה רבה.
גם מבחינת רבין הוא הוצנח מעליו.
הוא הוצנח מעליו כי הוא איש של בן גוריון, הוא בכלל כאילו צומח דרך איזו קרבה אישית, ולא דרך שדה הקרב. אבל אז עולה איזה 4 מדרגות בממשלה של רבין, כי באמת, כמו שאמר לי את זה אחד מאנשי רבין, כשעד שרבין ודובריו היו מתעוררים, כבר הדובר של פרס, נפתלי לוי, שהיה דובר מאוד דומיננטי וחזק, היה עושה 4 סיבובים אצל הכתבים ו-800 ספינים. אחד הסיפורים הגדולים שאנחנו לא מביאים לסדרה, פשוט מחוסר מקום, זה סיפור שנורא מראה את הפרנויה של הדבר הזה. למה רבין כל כך כועס על פרס במבצע אנטבה, בהצלחה הגדולה? הוא רואה ידיעה על הבוקר בניו יורק טיימס, שלדעתו משבחת את פרס ומקטינה אותו. והוא בטוח שפרס תדרך את הכתב של הניו יורק טיימס נגדו, ואז הוא מחליט להוציא את פרס מהנאום שלו, לא לתת לו שום קרדיט, מלחמת עולם, אחרי ההצלחה המטורפת של מבצע אנטבה. עכשיו אנחנו חקרנו את הידיעה הזאת, אני אתן לך את הידיעה, אנחנו לא נקריא אותה עכשיו, לא נעלה את המאזינים שלך, אבל פשוט אין בה שום קרדיט מיוחד לפרס. ידיעה הכי לקונית. הכי, זאת אומרת, לקונית, מבצע ענק.
זו לא תהיה הפעם הראשונה שתספר לי שפוליטיקאי הסתכל על ידיעה וראה הצל הרים כערים.
אבל חכי, תהיה לי לספר לך את הדבר הכי מדהים. מי דיבר עם כתב הניו יורק טיימס? הדובר של רבין, דן פתיר. הוא מספר שהוא העיר אותו באמצע הלילה, והוא אמר לו, עזב אותי, מה אתה רוצה ממני? וזה וזה, הוא אמר לו, לא, תקשיב, יש לי סקופ בשבילך, תספיק אולי לדדלנד של הניו יורק טיימס של אותם זמנים. מי שנתן לו את זה, זה הדובר של רבין. זאת אומרת, רבין חושד בפרס על משהו שבמקרה הוא לא עשה, כי הרבה פעמים פרס כן עשה, והידיעה בכלל לא כזאת נוראית, אבל ניצטת אש מטורפת שלא קפתה עד היום. את יודעת שבכספת של רבין, אחרי שהוא מת, התגלו רק 2 דברים. אחד, הוא לקח איתו את כל ישיבות הקבינט, הפרוטוקולים של ישיבות הקבינט של אנטבה, כנראה כדי להוכיח מי אחראי.
נתן את הפקודה.
כן. ו2, היה לו דוח סודי, שאף פעם לא פורסם, האם דן שומרון הומו.
מה אתה אומר?
הרי לפני שדן שומרון מונה, התחיל מחול שמועות כזה, שתודלק על ידי קודמו משה לוי, שרצה לחסל אותו, ומינו בודק, חיים בן עמי, אח של עודד, ראש אגף חקירות בשבק, לעשות חקירה שושואיסטית, האם דן שומרון הומו? הגיעו למסקנה שלו אגב.
ואת זה הוא בכל זאת שמר בכסף.
אבל הוא שמר בכסף.
אולי הוא חשב שיום אחד הוא יצטרך לצאת לטובתו של מישהו אחר. פתחת על אנטבה, אז רק נאמר במילה שפה גם הייתה אולי דינמיקה שהייתה רגישה מבחינת רבין, כי הוא זה תמך בשלב ראשון בשחרור מחבלים, ומי שבעצם ניסה לבלום אותו זה פרס. זו פחות או יותר הייתה השתלשלות.
נכון, זה ממש מקרה שמוכיח את היתרונות והחסרונות של שני האנשים האלה, ואם היו יודעים להבין את זה. פרס הפנטזיונרי, זאת אומרת, למה רבין כועס שם על פרס? כי הוא אומר, בוא נביא מבצע. הוא אומר לו, תגיד, אבל תביא מבצע. תביא פרטים, מה אתה מבלבל לי את המוח? מה זה השטויות האלה? אנחנו, אין לנו מבצע, מה אתה נביא מבצע? יש חטופים, יש אולטימטום, יש אנשים, כאילו, תפסיק לחלום. עכשיו, אין לי כוח לשר ביטחון חולם. והוא כועס על פרס 3 ימים, אין עוד שום פעילות מול צהל, להביא מבצע. מצד שני, פרס הוא באמת, כאילו, תביאו מבצע, אני לא יודע להביא מבצע, אבל תביאו מבצע. בסוף, בני פלד מביא את המבצע. וגם הצד השני שלו, כלומר, רבין, מהרגע שיש מבצע, הפרטים הקטנים, אמירם לוין, הרי תאר לנו איך הוא בתוך קצין צעיר נשלח לפריז, רבין ראש הממשלה מתקשר אליו, לשמוע איך בנוי הטרמינל, והאם החוטפים ידעו, וכניסה לפרטים הקטנים, המטורפת של רבין, כדי לדעת איך עושים את זה, זה, במבצעים כאלה, זה יתרון. אז כל החסרות וכל היתרונות שלהם, ראית אותם במבצע הזה.
בסוף הובילו לתוצאה נכונה. אגב, באותה תקופה היו הדלפות מהקבינט. חלק מהדינמיקה הייתה שפרס ידליף שהוא רצה ורבין לא רצה וכדומה.
חד משמעית, הקבינט דולף ממש.
כבר אז.
כן, הקבינט של בגין אחריו עוד ממש ממש דולף, כי בגין גם לא כל כך יצליח לכנס קבינט, זאת אומרת, בקדנציה השנייה, אבל...
אז בכל זאת, במה זה שונה מהיריבויות שאנחנו רואים בימים אלה? הרי יש לא מעט שחקנים על המגרש שגם היום מתאבים אחד את השני, ופרס ורבין בכל זאת היו בליגה אחרת כנראה.
כן, זה לא שונה, פשוט אני חושב שמה שאולי מייחד את זה, מרוב היריביות שאנחנו רואים, שפשוט נמשך איזה 30-40 שנה. זאת אומרת, אמר לי פעם יוסי ביילין, תשמע, אין החלטה שקרתה על ידי אחד משניהם, שלא השיקול, אם לא הראשון, אז השני, זה היריבות ביניהם. זאת אומרת, אין החלטה. אתה אומר לי, אתה מנתח את זה במישור היחסים, ברור. אין החלטה. כל דבר שהם עושים, הם מסתכלים על הצד השני. מה זה אומר עליו, מה זה אומר על היחסים.
כי כל הזמן הם היו בקרב של מי יהיה מקום ראשון ומי יהיה מקום שני. זה כל העניין, מי יוביל את ה...
והרבה פעמים ניסו לחסל אחד את השני, וזה לא...
אגב, תמיד היריבויות הכי קשות, זה בין מספר אחד למספר שתיים במפלגה. זה אף פעם לא בין מפלגות, בניגוד למה שרוב הציבור חושב.
אבל את יודעת שהייתה פעם אחת שהם חברו ביחד לקואליציה. זה קורה... כשהנשיא הפופולרי יצחק נבון עוזב את הנשיאות, אחרי קדנציה אחת, אז היו שתי קדנציות לנשיא, למה? כי הוא כל כך פופולרי שרוצה להיות ראש ממשלה, ורוצה להתמודד במערך. ושימון פרס, את יודעת, נבון חבר, חבר, איש של בן גוריון, היינו נערי בן גוריון, תמות. לא רוצה אותך עכשיו מתחרה על התפקיד. ורבין מפחד, רבין יודע שהוא לא יכול לנצח את פרס, אבל הוא מפחד שהוא יתחדר למקום שלישי במפלגה, הוא יהיה מספר 3, כי נבון יהיה מספר 2. אז רבין ופרס עושים ברית,
מה אתה אומר?
כדי לחסל את נבון המסכן שמסיים כשר חינוך בממשלת האחדות.
אז בסופו של דבר, בפרק אתה מראה עד לאיזה אבסורדים הדבר הזה מגיע, שכשרבין מצליח לחתום על הסכם שלום, שפרס כמובן היה בין המנועים המשמעותיים שהניעו אותו, הוא מסתיר את זה ממנו מינימום כאילו מדובר בדאש.
נכון, תחשבי כמה הוא נחוש להשפיל אותו, יש שם איזה קבלת פנים אצל שגריר ישראל בארצות הברית איתמר רבינוביץ', הוא מודה לדעתי למנקת החלונות ולמחלק את התה.
הוא הזכיר לי את אדלשטיין עכשיו בטקס המסועות שמודה לכולם חוץ מרגב, רשמתי לפניי שהם לא המציאו את זה.
וכשהוא מראה לו לראשונה את הצהרת העקרונות, הוא עושה את זה בכוונה, כשהם ממתינים בבית הלבן לצאת למדשאה, אז כולם שם, אז כולם רואים, זה כזה מין גדרינג כזה, ורק אז הוא אומר לו, תראה, ככה שכולם יראו, פעם ראשונה הוא רואה את זה עכשיו, הוא ממש מנסה להשפיל אותו, ופרס בוער.
למרות שפרס היה חלק מהתהליך, בהנאה שלו, בדחיפה שלו.
לגמרי, פרס הוא חלק מהתהליך, והוא גם מביא על עצמו את העונש, כי הוא מדליף את זה. אתה יודעת, הוא כל כך לא יכול לעמוד בזה שאני הבאתי את זה, שהוא בחדר איפור, אומר למנשה רז, וחיים יבין, כשהוא בא לרעיון על הבחירות המקומיות, שבהם טדי קולק מפסיד לאולמרט, הוא אומר לו, תזכרו את השני בנובמבר, תזכרו את השני בנובמבר. ואז הם באים לרעיון ואומרים לו, מה זה? בתוך שנייה זה דולף שהוא היה בירדן, והם חוסן וחוסן רותח, כי יש עוד כמה ימים בחירות בירדן, והוא מאותגר על ידי האחים המוסלמים, והדבר האחרון שהוא צריך עכשיו, זה שהוא נפגש עם שר החוץ של ישראל.
ומה שעוד אתה מראה זה, שכשבאמת השניים האלה הצליחו לשתף פעולה, כבר נתת דוגמה אחת, זה בכל זאת הוליד את באמת דברים גדולים לעם
בדיוק,
ישראל.
בדיוק, זאת אומרת, ההסכם עם ירדן, רבין פוגש את חוסן, גם אחרי אוסלו, בגישה ראשית, הוא לא מצליח לשכנע אותו, הוא קשה אליו, הוא כמעט גס אליו, הוא אומר לו, טוב, אז תדבר איתי כשתחשוב אחרת. ופרס מצליח להניע את חוסן, כי פרס היה בעיניי שקרן כמעט פתולוגי, תורף, אבל הוא, היכולת שלו לתפור לך את החליפה, מה הבעיות שלך, מה הבעיות שלך, יש לך את החובות לארצות הברית, יש לך את זה, יש לך את זה, אני אתפור לך לכל דבר את התשובה.
הוא גם היה איש חם, איש על אנשים, איש מנומס.
חבל על הזמן, ומכתיב מהראש את ההסכם, ופשוט הוא עושה את פריצת הדרך, ואחרי שהוא בועד בדלי, אז עוד פעם, רבין, שהוא דיסקרטי, יודע לעמוד בפרטים, מילה זה מילה, אי אפשר לקחת מרבין את מה שיש בו, יודע להוביל את הפריצת דרך הזאת, בדיוק בו באנטבה, לקלוזינג, לסגירה, לעסקה.
זאת אומרת, הוא מביא את החזון, את הכיוון, נכון. את הדרך, והוא מביא את הפרטים, את היסודיות, את הביצועיות, וכן, צריך גם את הזהירות בדברים האלה, ושקר נפלא שאתה מפריך, זה ההתפייסות הנהדרת שהייתה בסופו של דבר, כי הרי בסוף התמונה האחרונה היא שהם עומדים יחד על הבמה, שרים את שיר לשלום, אבל בסופו של דבר, בוא נשמע, היטיב לתאר זאת יוסי ביילין בסדרה.
הסיפור כאן מוטרף, רבין לא היה מוכן. שפרס יהיה מספר 2 אצלו בממשלה. השנאה ביניהם הייתה דבר שקשה לתאר, עד הסוף אגב. העניין שבסוף הם נעשו אחים, זה אגדה אורבנית.
את יודעת, באותו יום בעצרת, ממש בעצרת, הם רבים. למה הם רבים? כי רבין הבטיח לפרס שלשכת הקשר נתיב שעוסקת בברית המועצות, חבר העמים, תעבור אליו. ואז הוא מתחרט, הוא לא רוצה שזה יעבור אליו. ופרס רותח, וגיורא עיני מתווך איזה פשרה, והוא מוציא מפרס הסכמה לפשרה הזאת.
זה קורה ממש בבדיקה רבין.
על הבמה, כשגיורא עיני המתווך ביניהם,
בזמן שהם מזייפים, אתה אומר.
עובר ליד רבין, אז רבין אומר לו משהו כמו, יכולת לחכות עוד קצת, כאילו לפני שהבאת את הפשרה, יכולת כאילו לענות אותו עוד יותר. זה על הבמה של הארבעה בנובמבר. אז השנאה לא נרגעה לשנייה.
אבל לפי ההיסטוריה, הם היו חברים הכי טובים, שותפים לדרך, הלכו יד ביד.
אני אגיד לך על זה משהו, עזבי, הם לא היו חברים הכי טובים, היה ביניהם איזה קשר של תלות. גם דניס רוס מתאר לנו את זה. זאת אומרת, באוסלו, כשרבין עובר את מה שהוא עובר, מר ביטחון, פיגועים שלא היו פה מעולם, אוטובוסים פוטצים ברחובות, יש איזה קשר של תלות שנוצר ביניהם. דווקא פה פרס הוא קצת החזק, יותר קל לו כמספר 2, חזק להוביל את החזון. רבין ככה קשה לו עם כל הדבר הזה, ויש איזה תלות של רבין לפרס, כלומר שאני ראיתי לראשונה את ההסכם ביניהם שנחתם ביוני 95 ונחשף רק לאחרונה, לראשונה ידי שמעון שיפר בידיעות, הייתי עמום ממה רבין מוכן לתת לפרס. זה הראה שבאמת רבין סנה, תאב, אבל למד להעריך ואפילו קצת להיות תלוי ורצה אותו לידו.
למרות שאתה מראה שהוא לא ממנה אותו בממשלה השנייה שלו.
בממשלה הראשונה, ב-92, שנייה, אבל ב-95, ביוני 95, 5 חודשים לפני הרצח, הוא חותם איתו על הסכם סודי, בכתב ידו, הוא כותב את כתב היד, והוא נותן לו דברים מדהימים שמה, בתמורה לזה שפרס לא יתמודד מולו. איזה תסריט היא שפרס יתמודד מולו ביוני 95, שנה ומשהו לפני הבחירות, פרס יאתגר את רבין בתוך מפלגתו, אחרי שרבין הביא ניצחון לעבודה, זה מראה בעיניי, שרבין פיתח איזה ככה, איזה צורך בפרס.
כבדהו וחשדהו.
הוא בטח לא ישלים עם זה, אבל באיזשהו מקום הוא הבין, אני צריך את האיש הזה, לא יודע, הוא מדבר עם ערפאת, הוא הולך לפה, הוא לוקח על עצמו חלק מהחיצי, מהזעם הציבורי, אני צריך אותו שם.
כן, ובוא נודע על האמת, גם הזמן עושה את שלו, אבל מרתק לראות שאותו תהליך בדיוק עבר עם ברק. כי גם ברק, אתה מתאר שהובא לפוליטיקה על ידי רבין, הפנה לו עורף בסיפור של אוסלו, לא הצביע יחד איתו, וגם הוא מתאר שרגע לפני הסוף הם התפייסו ממש דקה לפני, היה שלום, ורבין וברק מאותו רגע והלאה, לנצח יהיו בני ברית ושותפים לדרך, ולא ככה דבר כמובן.
אני מאוד שותף לספקנות שלך, זאת אומרת, קודם כל ברק, הרי כשהוא נבחר לשלטון ב-99, הוא הרי לגמרי היורש של רבין, ככה הוא ממצב את עצמו, הוא בא לעצרת של רבין תמיד, הוא מוצב, אני היורש של רבין, הרמטכ"ל, הוא אף פעם לא מספר על כמה, אז באותם ימים, על כמה רבין, כועס עליו, למעשה נמצא בנתק ממנו.
שונא אותו, נו, שונא אותו.
שנאת מוות, איזשהו כאילו תקע לו סכין בגב, וכמו שאת אומרת, כשברק מספר...
כאילו ברגע שהוא הכי היה צריך את ברק, ברק בסוף עשה מה שטוב לברק, זה מה שקורה.
לגמרי, וברק, כשהוא מספר לי את הסיפור הזה, אז הוא באמת, כמו שאת אומרת, הוא פתאום מספר שהפיוס היה ממש ביום האחרון, זאת אומרת, ממש בזמן שאנחנו לא יכולים לבדוק אותו.
בדיוק, כבר אין את מי לשאול לגבי הפיוס הזה. נתחיל לסכם את הפרק של רבין כפוליטיקאי. אגב, היה מולו גם יושב ראש אופוזיציה קשה במיוחד, בנימין נתניהו, זה גם אני מניחה חלק ממה שבסופו של דבר יקבע אם הוא... יהיה ראש ממשלה חזק, פוליטיקאי חזק, זה גם משנה מי עומד מולך.
תראי, אז רבין מאוד זלזל בבנימין נתניהו. בסקרים לקראת הרצח כבר הליכוד מוביל על העבודה, אבל אני לא בטוח שהמותג נתניהו עושה את זה, כי נתניהו עדיין אז ככה קשה לעיכול להרבה מהציבור הישראלי.
צעיר, קצת זכוח.
סגן שר חוץ, היה את פרשת הקלטת, אומנם היא קצת קודם, אבל עדיין היא ניכרת, בחירי הליכוד כל הזמן יורדים עליו, כך שנתניהו הוא מין איום לא ברור כזה. רבין עוד יחסית מזלזל בו, אבל הליכוד הוא איום, כי הדרך של המערך מביאה באותו זמן העבודה, מביאה לפיגועי התאבדות ברחובות. אבל מה שאני, היה לי חשוב להראות בפרק, זה איזה עסקאות מלוכלכות עושה רבין, בשביל להעביר את ההסכמים האלה.
מיד ניגע בזה כשנגיע okay. לפרק היותר מדיני, אבל באופן כללי, היית מגדיר אותו כפוליטיקאי מתוחכם, פוליטיקאי ארמומי, פוליטיקאי חזק. איך הוא לדוגמה ביחס לבנימין נתניהו, שהוא הפוליטיקאי היחיד בערך שרוב הציבור היום זוכר ומכיר באמת?
לא, הוא פוליטיקאי לא טוב, בראש ובראשונה, כי אין לו את הגמישות שהרבה פעמים נדרשת לפוליטיקאי, שאנחנו נקרא לזיגזוג, אנחנו נקרא לאופורטיוניזם, רבין מאוד מרגיש מחויב למילתו, והוא הולך איתה עד הסוף הרבה פעמים במחירים פוליטיים כבדים. תקחי למשל אפילו סתם את אוסלו, כן, בשנתיים האלה של פיגועים, הוא היה יכול לזייף אפילו עצירה, כיפאון, לתקשר עם הבטן הציבורית הישראלית, ולא להגיד, אנחנו נלחם בטרור כאילו אין זה, ואנחנו, כלומר, רבין הוא פוליטיקאי שמאוד חשובה לו מילתות, הוא היה דניס רוס פעם אמר לי שהוא, אחרי הפיקדון שרבין מתחייב לסיגה מרמת הגולן, אם נאב התממשו, אז הוא נפגש עם רבין, וכשהוא יוצא הוא אומר לי איתמר רבינוביץ', יכול להיות שהוא מתחרט על זה שהוא מסר את הפיקדון? יכול להיות שהוא מתחרט על ההבטחה הזאת? אז איתמר אמר לו, תראה, יכול להיות שהוא מתחרט, אבל רבין, מרגע שהוא נתן לך את המילה, הוא פשוט לא ייסוג, הוא פשוט לא ילך אחורה. אז יש את זה אצל רבין, הכבוד שלו למילה של עצמו, וזה עושה אותו פוליטיקאי קצת נחה. כי אנחנו יודעים, פוליטיקאי, אנחנו רואים את נתניהו משייט בין אין מדינה פלסטינית, יש מדינה פלסטינית, אין מדינה פלסטינית,
כן ערבים לקלפיות.
כן ערבים, אני מתנצל בפניכם, אני זה, אני יש מאחז, אין מאחז, אני מפנה את המאחז. והפרגמטיזם הזה של נתניהו, הגמישות הזאת, פורטיוניזם, נקרא לזה איך שאתה רוצה, ציניות, איך שאת רוצה, יוצר לו כוח פוליטי.
כן, אז בוא נאמר שאם רבין היה פוליטיקאי ב-2018, הוא היה מביא איתו את הנכסים הביטחוניים שלו, את הסמכותיות שלו, ככה את העוצמה שהרקורד שלו כמובן מביא איתו, אבל בוא נגיד שבעידן הרשתות החברתיות היה לו יותר קשה להביא אליו קהלים רחבים.
כשהוא בא בקדנציה השנייה הוא פשוט מותג כבר קצת גדול מהחיים. אז יכול להיות שגם היום זה היה עובד עלינו, זה כזה אנשים, דור המייסדים, שרון, רבין, אבל אם הוא היה בא לפה עכשיו כגנרל בן 50 שסיים, את צודקת ב-100%.
60 שניות על מפורסמים שביטחו את חלקי גופה. פינה בחסות Next Insurance, המגייסת מפתחי front-end, back-end, full-stack ו-front-end team leaders. כל אחד מאיתנו מבטח את מה שהוא מגדיר כחשוב או חיוני, בין אם זה הבית שלנו, המכונית, ואפילו החיים שלנו. כשזה מגיע לשחקנים, ספורטאים ושאר הסלבריטאים, במקרים רבים הנכס הגדול ביותר שלהם הוא הם עצמם, או גופם, נכון יותר לומר. הראשון שביטח את עצמו באופן שכזה הוא ככל הנראה הקומיקאי בן טורפין, כוכב סרטים אילמים בראשית המאה ה-20. טורפין, שהיה אגב הקומיקאי הראשון שחטף עוגת קצפת לפרצוף על המסך הגדול, ניחן בפזילה בעין אחת. לי ולכם פזילה היא כנראה מינוס, אבל כקומיקאי, טורפין ראה בפזילה שלו את הנכס הגדול ביותר שלו, והאגדה מספרת שאם במקרה קיבל מכה בראש במהלך הצילומים, הוא מיהר למראה כדי לוודא שהעין הפוזלת שלו לא חזרה למקומה הטבעי בטעות. בסופו של דבר, טורפין ביטח את העין הפוזלת שלו בכמה עשרות אלפי דולרים. סכום לא מבוטל באותם הימים. על הגיטריסט ג'ף בק מסופר שיום אחד, כשחתך גזר לסלט, חתך בטעות את אחת האצבעות שלו. בק המבוהל היה בטוח שזהו, הלכה הקריירה. לשמחתו, הוא החלים ואז החליט לבטח את האצבעות שלו במיליון דולר. כל אחת. אני לא יודע אם הטכנולוגיה של Next Insurance תקפה גם לגבי ביטוח של חלקי גוף, אבל מה שבטוח הוא ש-Next Insurance מביאה את ההייטק לעולם הביטוח עם מוצר טכנולוגי שמאפשר שירות אונליין מושלם לכל אורך הדרך. Next Insurance מגייסת שורותיה מפתחי front-end, back-end, full-stack ו-front-end team leaders ומחפשת מפתחים שרוצים להוביל את עולם הטכנולוגיה עם המתודולוגיות והכלים המתקדמים ביותר. בקרו ב-nextmacafinsurance.com/careers או הקליקו על הבאנר של Next Insurance באתר הבית של עושים היסטוריה. ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
אז בואו נעבור לדבר על רבין המדינאי, כמובן שבשביל ליישם את המדיניות צריך לא מעט יכולות פוליטיות, אין ספק, אבל בכל זאת מה התפיסה המדינית שהוא מגיע איתו, איתה כראש ממשלה?
לקדנציה הראשונה לא בטוח שהוא בא עם איזו תפיסה מדינית נורא ברורה, לקדנציה השנייה הוא בא עם נחישות אדירה לעשות שינוי, בכל דבר. אם אנחנו גורמים לו עוול בפרק, אז אנחנו לא דנים בשינויים האחרים שהוא עושה שהם לא בלתי משמעותיים בדיור.
אנחנו ניגע בהם, בסוף.
אוקיי, אז ניגע בסוף. אבל גם בתחום המדיני, זאת אומרת, באיזשהו מקום, הסיפור הזה של אוגוסט 93, של להגיע להחלטה, מי לוחץ אותו להגיע להחלטה? מה הדדליין בדיוק שיש לו, על איזה קיר הוא מונחת, שהוא חייב להגיע להחלטה עכשיו? זה הקיר שלו עצמו.
הוא נחוש לקדם את השלום, לזה אתה מתכוון? הוא נחוש לעשות פריצת דרך מדיני?
אני נתתי מילה קודם כל בקמפיין, שתוך 9 חודשים אני אבקיע, אני אביא לפריצת דרך. אז 9 חודשים כבר חלפו, ולא הבאתי, ומתחילים לנדנד לו בעיתונים. אמרת, אמרת, אין כלום. שיחות וושינגטון תקועות, לא קורה שום דבר. והוא, ובחינתו זה סיפור. עוד פעם, פוליטיקאי של היום היה יכול להגיד, תשמעו, בינתיים היה מבצע דין וחשבון, טולדנו, גירוש אשי חמאס, היו מילן דברים, אז זה מתעכב קצת, ותחכו בסבלנות, אני אביא את ההפקה. כמו שטראמפ מביא לנו את
העסקה,
עסקת המאה, הוא כבר מביא אותה עוד מעט 100 שנה, ייקח לו לקראת להביא את העסקה. אז הוא מלחיץ את עצמו. אני חייב להביא שינוי, אני חייב להביא הפקעה, אני חייב, יש סביב זה רציונליזציה שלמה שנבנית. אני אומר נבנית, כי דעתי זה בא קודם כל מאיזה דחף נפשי. אני אביא שינוי. אני אעצב את הגבולות פה, ואז יש אידיאולוגיה שלמה, חלון הזדמנויות, עד שאיראק תשתקם ממלחמת המפרץ, עד שאיראן תרכוש יכולות, זה הזמן שלנו לסגור עם המעגל הראשון. ואני חייב להפקיע עכשיו, ואי אפשר בשתי חזיתות.
אבל הוא כן פועל בשתי חזיתות.
הוא פועל בשתי חזיתות, אבל הוא מעקב.
גם הסורית וגם הפלסטינית.
כן, אבל מהרגע שהוא מפקיע במקום אחד, הוא בעצם מקפיא את השנייה.
אבל בוא נתאר כל אחת מהן.
כל אחת מהן.
ובהתחלה זה קורה במקביל.
זה קורה לגמרי במקביל, כשרק הוא יודע מה קורה. זאת אומרת, האנשים שבערוץ הסורי, איתמר מינוביץ', אורי סגיב, זה לא יודעים באמת מה קורה בערוץ הפלסטיני, ואם הם יודעים זה מהדלפות לא ממנו. אנשים בערוץ הפלסטיני, אורי סביר, אירון פונדק, הירשפלד, פרס, לא יודעים מה קורה בערוץ הסורי. הם לא ידעו עד מותו מה קרה בערוץ הסורי. רק הוא מחזיק את כל הקלפים אצלו, והוא מעדיף בתחילת הערוץ הסורי.
למה?
יש לו היגיון מאוד שובה לב, שאיתו גם ברק מגיע לקדנציה שלו ב-99. אני אגמור עם סוריה. סוריה זה בסוף עסקה טריטוריאלית. כן? זה רק שטח. אין פה המון רגשות, אין פה הר הבית, ירושלים, פליטים, אתוס לאומי. יש פה ביטחון. ביטחון אנחנו יודעים לספק. אנחנו נפצל רמת הגולן בשורה של נכסים. וברגע שסגרנו עם סוריה, אנחנו גם נביא את המפרציות, אז נפתח את כל ישראל לעולם הערבי, וגם נביא את ערפאת למחיר סוף עונה. כי מי אתה? נשארת רק אתה. יש סוריה, יש ירדן, יש מצרים, יש כמי שלום, נגיע אליך, טוב, מה אתה רוצה, אדוני, אולי אני אתן לך איזה משהו.
והוא מצליח להביא את העסקה הזו.
הוא, מה שמדהים הוא שהוא מחליט על הפריצת דרך, לבד, אף אחד, את יודעת, לא חשף, גם אני לא, אם היה
אגב, איך מתנהלים המגעים?
הוא מנהל את הסורים דרך רון קריסטופר, שעושה מסעות דילוגים, ואת הפלסטינים הרי הוא לא מנהל בכלל, זאת אומרת, יש לו שיחות וושינגטון, ונפתחים כל מיני ערוצי צד כאלה. וזה גם דבר מדהים, כי יש ערוץ צד, למשל, של אפרים סנה, שהוא מקורב שלו, שהוא איש אמון שלו, שמנסה לבנות משהו מול נביל שעת, אבל הוא בוחר באוסלו. עכשיו, יש אומרים
וזה ש... וזה קוראים טרק טו, זה אנשים עצמאים שלוקחים יוזמה ומנסים להוביל פריצה דרך, ואחרי זה להגיע איתה למנהיגים, שזה
נכון,
בעצם מה שקרה כדי, בערוץ הפלסטיני.
כדי לשמור על דיניאביליטי, יכולת הכחשה. זאת אומרת, אם הייתי יוצאת עם ידיעה באמצע תהליך אוסלו, שנפגשים זה, רבין היה מוציא הכחשה, לא על דעתנו, לא, מזה, לא מטעמנו, לא מכירים.
חלק מהזמן זה באמת לא היה על דעתו. הוא כן, התערב
עד,
בשלב...
עד פברואר, חודשיים שלושה, הוא לא יודע מזה בכלל.
כן.
ואז ביילין מסכים לספר לפרס, פרס בא אליו, ורבין נותן איזה אור ירוק מוזר מאוד, ואחרי זה פרס לוקח עוד יותר.
הסכמה שבשתיקה, מה שנקרא.
כן. והוא רוצה את סוריה, והוא זורק פתאום את הקלף המדהים הזה, אני אסוג מרמת הגולן, יש לו הבטחה, עוד פעם, רבין הרגיש למילתו, יש לו הבטחה שאסור לסגת מרמת הגולן. אסור, והיא מושמעת ומעדדת ברמקולים של מתיישבי רמת הגולן וכל מי שבאדם. אני אסוג מרמת הגולן, אם תנאי יתממשו, הוא נוקב במספר תנאים, זמן נסיגה, נורמליזציה, סידורי ביטחון וכו'. והם חוזרים עם תשובה אמריקנים, שלאוזן אמריקאית נשמעו אחלה, זאת אומרת, יחסית לבשאר חאפז אל-אסד, זה היה ממש אחלה, וגם לאוזן ישראלית, זאת אומרת, הוא בכל דבר הולך לקראתו. הוא לא מסכים עד הסוף, אבל הוא הולך לקראתו. אבל רבין מחליט הפלסטינים. הוא הולך על הפלסטינים ולא על זה, בניגוד לכל האינסטינקטים שלו, עם האויב הפוליטי הכי גדול שלו, פרס, עם האדם שהוא שונא, יאסר ערפאת, שהוא מתאהב אותו פיזית, הוא מתאהב אותו.
למה לדעתך הוא בחר בסוף בערוץ הפלסטיני? זה נשמע... מהפרק שלך שהוא לא רוצה לשלם במטבע קשה, זאת אומרת הוא לא רוצה לעשות משהו שאי אפשר לחזור ממנו, ורמת הגולן זה משהו שאי אפשר לחזור ממנו.
חד משמעית, אני חושב שיש פה מרכיב פוליטי, אוקיי, פוליטי אבל פוליטי רחב, כן? זאת אומרת שכמה קשה להעביר את העסקה הזאת וכמה יש לי מרחב תמרון לחזור בי ממנה. העסקה הפלסטינית נראית לו עסקה זולה יחסית, אנחנו משלמים בהכרה, זה לא מעט, אנחנו משלמים בזה, אבל סך הכל מה אנחנו נותנים את עזה שאף אחד לא רוצה אותה? תיריחו שהיא לא באמת זה. אנחנו לא נותנים כלום. כל שאר הדברים אנחנו יכולים לסגת, אם הם לא יהיו בסדר. אני לא רב עם פרס. אני לא מדבר על ירושלים, אני לא נותן מדינה פלסטינית, אני לא נותן פליטים, זאת אומרת, ושם אני צריך לתת רמת הגולן. את רמת הגולן אני לא אכבוש עוד פעם, אלא אם כן זה, זאת אומרת, ואני צריך להריב עם חצי מהעם, ועם ההבטחה שלי, ואני צריך לפנות מתיישבים, שם אני לא צריך לפנות אף אחד, אני לא מפנה אף אחד, לא מפנה אף התנחלות.
אז כשהוא תורק את הדלת לסורים, הוא עדיין משאיר בידיהם את אותו פיקדון.
כן, הוא לא תורק את הדלת, המסר הפומבי הוא שזה לא מפריע, הסכם הפלסטינים בכלל לא מפריע, ואתם מוזמנים לטקס באוסלו, שומרים על איזה מראית עין, ברור לכולם שיש חשש שאסד יתפרע, ואולי יפעיל את חיזבאללה, אז חיזבאללה הוא פרוקסי של אסד, אנשים שוכחים. הוא יפעיל את חיזבאללה נגדנו וכל מיני דברים כאלה, אבל הוא לא תורק את הדלת, והוא ממשיך לשמור את זה על אש קטנה, והוא מתכנן עוד להבקיע מתישהו אצל הסורים. אם הוא היה נבחר ב-96, יכול להיות שהוא הולך על הסורים בכל הכוח.
אבל אם אנחנו מסתכלים בראייה היסטורית, רבין בכל זאת השאיר בידיהם את מה שנקרא הפיקדון.
נכון, הוא השאיר בידיהם את הפיקדון.
שזה אומר?
שזה אומר, אני מוכן נסיגה מרמת הגולן, אחרי זה התחיל ויכוח, האם זה כולל עד קווי 67 או עד הגבול הבינלאומי. כל אחד הבין את זה אחרת. בתמורה, כאמור, לכמה תנאים שלי שהתממשו. מתי נורמליזציה, סידורי ביטחון, תחנות התראה, פירוז, דברים כאלה. ופרס יורש את הפיקדון ומאשרר את הפיקדון. אז, ואחרי זה...
אגב, באחד הפרקים הראשונים שעשינו עם ארי אלדד, הוא גם אומר שביבי מאשר את הפיקדון.
ביבי הרי עושה, הולך יותר רחוק, ביבי הולך עם לאודר עד לרמה של מפה, ורק במפה הוא נכשל פשוט בגלל עבודת מטה, כי אין לו איך לסרטט מפה. ואז הוא צריך לשתף את איציק מורדכי, שר הביטחון, ואת אריק שרון, שר החוץ, והם פשוט הורגים לו את המסע ומתן. ביבי בדרך לוואי, ביבי כל כך לא רוצה את וואי פלנטיישן ולחתום עם פלסטינים, שהוא בדרך לוואי עוד מעביר מסרים לאסד, אני טס מפה אליך, אם אתה רק אומר כן, ואני נסוג מרמת הגולן. אז ביבי נורא רוצה את הערוץ הסורי, הוא לא מאשרר את הפיקדון בצורה הזאת, אבל הוא מביע נכונות לסיגה מרמת הגולן.
טוב, מה שקרה בזירה הזאת זה כבר סיפור אחר, אז בואו נתקדם בכל זאת בזירה הפלסטינית, מה רבין היה מוכן לתת, ומה היו הקווים האדומים שלו בגזרה הזו?
תראי, רבין, יש מה הוא אומר, ויש מה אני חושב שהוא מבין, ובוודאי שאני לא מתיימר לדעת כל מה שהוא חשב והבין. מה שהוא אומר ב-5 לאוקטובר 1995, פחות מחודש לפני הרצחו, שהוא בא לכנסת לאשר את הסכם אוסלו ב', זה משהו שדעתי כמעט בנימין נתניהו חותם עליו היום. זאת אומרת, זה ירושלים מאוחדת, זה למעשה מדינה פלסטינית, זה בקעת הירדן בידינו, זאת אומרת, זה...
בוא נשמע.
ואלה הם עיקרי השינויים, ירושלים המאוחדת, שתכלול גם את מעלה אדומים וגם את גבעת זאב כבירת ישראל, בריבונות ישראל. בינתיים רק אתם חזרתם.
אני חושב... שרבין הבין, על פי כל האנשים שדיברו איתו, שזה מוביל לכיוון מאוד מסוים. שאין דרך שהישות הזאת לא תהפוך למחד למדינה פלסטינית, ואין דרך שאתה לא נסוג ממינימום 80-90% מהשטח. אין דרך שרבין לא הבין את זה, רבין היה מאוד חד, מאוד אינטליגנטי, והוא הבין מצוין לאן ההחלטות האלה מובילות. אני חושב
אבל בשלב ראשון מה הוא נותן?
עכשיו ראשון כאמור, הוא נותן הרי כביכול מעט מאוד, הרי מי שבעצם, הוא בעצם, הטענה שלי כלפיו באיזשהו מקום, יכול להיות שזה בגלל שאני שמאלן, אני מזהיר את מאזיננו, הטענה שלי כלפיו זה שהוא מנצח יותר מדי במסע המתן הזה. זאת אומרת, יש דבר כזה, כשאני בא אליך לעשות מסע המתן על דירה, ואת ממש נואשת לדירה, לפעמים זה לא חכם לנצח אותך יותר מדי, ושאת תגורי בדירה מתוסכלת וכל הזמן תחפשי לצאת מהחוזה. אני חושב שהוא מנצח, ערפאת כל כך נואש באותה תקופה, זה אחרי מלחמת המפרץ, הוא שרוף בכל העולם המערבי, הוא שרוף בארצות הברית, מעמדו, זה, ההנהגה המקומית בשטחים כבר מתחילה להתקשות לקבל את הנהגתו, אז הוא בא במחיר סוף עונה, תחשבי מה הוא
יש
דורש.
יש שם קטע מדהים שרואים על הבמה, איך הוא לא רוצה לחתום, ממש, חוץ מלקחת את היד שלו פיזית ולהכריח אותו לקשקש, הם עשו שם הכל.
ועל מה?
קיללו אותו גם.
קיללו אותו, כי הוא טוען שמפות יריחו, שיריחו, שאומרים עזה ויריחו, יריחו תוגדר, לא רק העיר יריחו, אלא נפת יריחו ההיסטורית שנותנת לו עד מעבר הגבול, ואז נהיה לו לפחות מעבר גבול, כמו מדינה, אני מדינה, אני ערפאת הגדול, אני מדינאי, תמיד הוא אמר את זה. וזה היה שקר בוטה של ערפאת, זה מעולם לא הובטח לו, והבהירו לו את זה, וזה חזר למקום, הוא לא רצה לחתום על המפות. זה היה הסיפור. אגב, הסיפור הכי מצחיק על הבמה שקורה, שאנחנו לא התחלנו להיכנס אליו, על הבמה נמצא הוא אורן קריסטופר, הוא אמור להיות ה-chief negotiator במצב כזה. הוא שר החוץ האמריקני, והוא המתווך. הוא כמעט לא עושה כלום. למה הוא לא עושה כלום? מסיבה מאוד פרוזאית. כשהיו ישיבה לילית על הסיפור הזה, לפני הבוקר שהולכים לחתום, היו כולם רעבים, והביאו פול, מברק מביא פול. אורן קריסטופר חשד בפול. הוא אמריקני וזה, אבל הוא החליט לאכול את הפול. והוא קלקל את הקיבה בצורה נוראית. והוא פשוט, לא, זה האינדיק
לא היה בתפקוד ברגע.
הוא היה לא בתפקוד ברמות נוראיות, הוא פשוט ברמה שהוא עוד מעט צריך לברוח מהבמה, והוא רק רוצה שזה ייגמר, הוא לא מסוגל לדבר.
אפשר להחתים על מה שרוצים באותו רגע.
הוא גמור. אז הוא בחוץ לעניינים בכלל, הוא רק תחתום, אני חייב ללכת לשירותים, תחתום כבר. אז רבין בעצם אומר, תשמע, מה נתתי? נתתי לו התחייבות לסגת בתום תקופת הביניים, מכל השטחים למעט אזורי ביטחון מוגדרים, שנקבע אותם. הוא יגיד שזה 5%, אני אגיד שזה 30%, נדבר. וההתנחלויות, אז הוא אומר, תשמע, אז אני קונה זמן, ונדבר, יש לנו 5 שנים, עד 4 במאי 99 בעצם, יש לנו לגמור הסכם, ועד 4 במאי 99,
אז הסכם אוסלו הוא הסכם עם, בוא נגיד, שקובע עקרונות, וקובע המשך יבוא.
הוא ממש מין הסכם כמעט פרוצדורלי, הסכם לדבר. קח משהו קטן על הדרך, אני לא מסוגל לסגור איתך על מחירת דירה. אבל קח, נגיד, איזה זכות לדבר על הדירה, קח בינתיים איזה ממד מחוץ לדירה, ויש לנו 5 שנים להגיע להסכם על הדירה. זה ההסכם הזה, כלומר, כלומרים על הצלחתו, כישלונות, צריך להבין, הדבר החשוב בהסכם זה
לא, כן. לא, אבל הריב הוא על השלבים הבאים, על ההתחייבויות שהיו אמורות לבוא בהמשך.
נכון, כל הקונספט של ההסכם הדתי הוא פגום מיסודו, בגלל שאתה ניצחת יותר מדי, לא הכנסת את האמריקנים, לא עשית מנגנון אכיפה, לשני הצדדים, לא לישראל ולא לפלסטינים, אין מנגנון אכיפה, אין שופט, לא ביניכם ולא בשום דרך אחרת. וניצחת יותר מדי, כשאתה משפיל ככה את השותף שלך במסע המתן, והוא לוקח את זה כי מה שחשוב לו זה לקבל את ההכרה, כמנהיג העם הפלסטיני, להגיע לבית הלבן, לחתום וכו'. אז תצפה, אני לא נותן כתב הגנה על ערפאת שהיה מנובל גדול ושקרן גדול וכו', אבל תצפה שעכשיו הוא יחפש בכל דרך לפצות על ההפסד הגדול.
אבל הציבור הימני בישראל ממש לא ראה את זה. ככה הוא ראה את אוסלו כשורש כל רע, כהכרה במדינה פלסטינית, כבאמת דבר שלא יעשה. ובאמת הייתה התנגדות מאוד מאוד גדולה, ופה קצת משתלב הרבין הפוליטיקאי ורבין המדינאי. תספר לנו קצת איך הוא מצליח להעביר את ההסכם הזה בכנסת.
את שמי, בסוף זה 4 באוקטובר 95, אבל זה, 5 באוקטובר 95, אבל זה תהליך הרי שלוקח לו מספטמבר 93, ובו הוא באמת אין הרבה קווים שהוא לא חוצה, שהרבה מהם הייתי אומר אפילו קווים, אני לא רוצה להגיד אדומים, כי אתה יודע, זה תחרות,
שחורים.
זה תחרות בין הערכים הכי באמת, אתה בצד אחד באמת הסכם שלום, כך כמו שאתה רואה אותו, באמת עתיד אחר לבדיית ישראל כמו שאתה רואה אותו, מצד שני, שלטון החוק, דברים כאלה.
טוב, זה ככה איזון שאנחנו הרבה מתמודדים איתו, זה היה עם שרון וההתנתקות, אנחנו רואים את זה גם כשנתניהו רוצה להביא את התהליכים שחשובים לו, והוא ככה עושה כל מה שצריך. זה הדילמה במערכת הפוליטית שלנו, שהיא כל כך שברירית.
אז באמת, קודם כל זה קורה כשהיועץ המשפטי הממשלה מחליט להגיד שכתב אישום נגד דרעי, והוא דורש שדרעי יתפטר מהממשלה. החוק לא דרש מדרעי יתפטר מהממשלה, אבל היה כבר תקדים, והייתה גם התחייבות של רבין, שאם דרעי יוגש נגד כתב אישום, אז הוא יפטר אותו מהממשלה, או שהוא יתפטר. ורבין לא רוצה שהוא יתפטר, כי הוא אומר, הוא מתפטר, ש"ס יוצאת לי, ממצא ש"ס יוצאת לי, אין לי רוב. אין לי רוב, כבר יש סדקים בתוך מפלגתו, קהלני, זיסמן, אז הוא מבין שאין לו רוב, אז הוא צורח על היועץ המשפטי לממשלה. ומה פתאום, ואיך אתה מגיש, ואיך אתה זה.
הוא מתקשר, הוא צועק.
הוא מביא אותו לפגישה וצורח עליו בפגישה. צורח עליו. הוא הגנב היחיד, ומה אתה מגיש, וזה וזה וזה. ואז הוא חושב להעביר חוק. הוא אומר, בוא נעביר חוק. אבל רמון אומר לו, אבל אין לך שר המשפטים להעביר את החוק, כי ליבאי תומך.
אבל מה קובע החוק?
החוק קובע, הרי עד היום...
קצת רעיונות, כי הם ירדו מכמה יוזמות בזמן האחרון.
לא, עד היום הרי החוק קובע, לא, שר זה כבר שונה החוק, אבל זה קיים לגבי ראש הממשלה, אבל החוק קובע ששר לא צריך לעזוב את תפקידו עד שהוא לא מורשע בפסק דין חלוט שיש עם אוקלון. אז הוא לא צריך להתפטר, זה רק שלב הכתב אישום, זה מה שאנחנו מדברים היום על ראש הממשלה, זה אז היה לגבי שר. היועץ המשפטי לממשלה אולי היה גרוע בתולדות המדינה, בתחרות קשה עם יהודה ויינשטיין, אדם בשם יוסף חריש, אדם מאוד נעים לבריות בדרך כלל, אבל פשוט יועץ גרוע, לא סלח עד יומו האחרון, ואני ראיינתי אותו לא רחוק מיומו האחרון, ותשמעי מה הוא אומר על רבין.
צפצף עליו ועל קברו, שהוא שקרן. זה שרצחו אותו לא הופך אותו לאיש אמת. בפוליטיקה לא מוכרח להיות איש אמת.
אז איך בגץ עקף את זה? הוא אמר, נכון, הוא לא צריך להתפטר, אבל ראש ממשלה סביר לא יכול להיות שלא
אותו.
יעשה שימוש בסמכותו לפטר אותו. תפטר אותו.
בכל זאת פתחת פה איזה סוגריים שאני חושבת ששווה טיפ טיפה להתעכב עליהם, גם מתקשרים לפרק אחר שעשינו על הקשר בין שמאל ודת, האם בהכרח הימניות והדתיות צריכים ללכת יחד, אז רואים פה דוגמה מאלפת לזה שעד לא לפני המון המון זמן, ש"ס הייתה נכונה לתמוך בוויתורים מדיניים מרחיקי לכת, ש"ס והשמאל היו היינו הך.
נכון, אני שמעתי את הפרק המרתק הזה שראיינת את אבי שילון ואחרים, זאת ההחמצה הגדולה שרמון מדבר עליה בפרק, הוא אומר, תראו, ומאשים את אהרון ברק, בפסיקה התקדימית הזאת שגוזרת את הזה, אני חושב שככוחות היסטוריים, כטרנד, לא היה מצב שש"ס לא תהפוך להיות חלק אינטגרלי מהימין, הכי ימין שיש, כי בוחרי ש"ס הם פשוט בתפיסתם כלפי ארץ ישראל, הם פשוט ימניים, ויש גבול לכמה ההנהגה שלהם, במיוחד בעידן אחרי מותו של
אבל עובדה יוסף. שבעידן של הרב עובדיה יוסף, רבין ראה בקולות של ש"ס, קולות בטוחים לתמוך באוסלו.
נכון, זו הייתה עוד תקופה של עובדיה יוסף, הייתה מספיק מרות, דרעי היה מספיק חזק, כדי ככה בכוח להחזיק את המפלגה נגד מצביעה. אבל עם חקירה או בלי חקירה, כטרנד היסטורי, אוקיי, יכול להיות שאילולי החקירה זה המשיך עוד שנה, עוד שנה, עוד שלוש, הברית שעליה חולם רמון, שהייתה שורדת, כמו שהוא אומר, בין המצביעים שהם חלקם מצביעי כהנה, לבין מפלגת העבודה, היא לא הייתה שורדת. לא יודע מתי זה היה מפרם, זה כמובן היפותטי, זה היה נפרם. בטח אחרי המות של עובדיה, שעובדיה החזיק את זה בידיים, בגלל שהוא אמר, פיקוח נפש, דוחה שטחים וכו' וכו' וכו'.
אז רבין במצוקה, הוא צריך אצבעות, מכירים את זה היטב גם בימינו, מה הוא עושה כדי לקנות את הקולות להסיק?
הוא פשוט קונה, הרי יש מפלגה בכנסת שעשתה הישג גדול ב-92 בשם צומת, של רפאל איתן. היא מפלגה חילונית, זאת אומרת, היא אנטי-דתיים, היא יותר מתאימה במובן הזה לשמאל, שהוא כבר אז מצטייר יותר כנגד הדתיים.
או ישראל ביתנו כאלה.
כן, ישראל ביתנו כאלה, נכון.
מצד אחד ימניים, מצד אחד.
בדיוק, אבל מאוד ימניים בארץ ישראל.
מאוד ימניים ומאוד חילוניים.
מקום שמיני בצומת, שפשוט כמעט רצה לישון בליל הבחירות, הוא חשמלאי אלמוני, שנכנס במקרה בכלל להירשם ברשימה, כי אף אחד לא העלה על הדעת שהם ישיגו 8 מנדטים, וביום הבחירות, פשוט בליל הבחירות, מודיעים לו, אלכס גולדפרב, נבחרת לכנסת, נהיית חבר כנסת.
מזל טוב.
מזל טוב. נגמרה עבודת החשמלאות, עכשיו מתחילים החיים האמיתיים. ומתחילות מאומות בתוך צומת, תוך כדי הקדנציה הזאת, על רקע פרסונלי. ויש רסיס של צומת, שנקרא סיעת ייעוד, שיש בה 3 חברי כנסת. גונן צגב, לימים סוחר סמים לא ממש מצליח. בכל מקרה, יש שם גונן צגב, אלכס גולדפרב החשמלאי לשעבר, ואסתר סלמוביץ', שהיא מאוד ימנית. ואז רבין מפתה את הסיעה הזאת להיכנס אליו, לממשלת השלום שלו שדוהרת בכיוונים.
לקואליציה. כמה יש לו בקואליציה? כמה אצבעות בשלב הזה?
אחרי שזיסמן וקהלני אינם 59. אם הם לא מצביעים בשלום, הם מצביעים בתקציב נגיד, אבל בשלום הם לא מצביעים.
כן, הם קואליציית מיעוט.
הם קואליציית מיעוט, אז הוא חייב את סגב וגולדפרב. עכשיו, יש שם איזה מסר מתן שהוא מאוד תחמני, כי הם צריכים איכשהו שהסיעה תחליט בפנים, ואז סלמוביץ' שלך חוצה. כי ברור שסלמוביץ' לא תצביע בעד, אוסלו.
תקבל חופש הצבעה.
כן, אתה עוף, תהיה רסיס של רסיס. התפצלות של התפצלות.
אגב, מאז שינו את החוק בכנסת.
ברור.
זה הסיפור של אורלי לוי. בגלל זה אורלי לוי כבר לא יכולה לרוץ עם מפלגה שקיימת, היא צריכה להקים מפלגה חדשה וכדומה. יפה לראות שאנחנו לומדים ומשתפרים. אוקיי, אז בכל מקרה, איך הוא מפתה את השניים האלה, ובאיזה שלב זה קורה? זה ממש קורה...
לא, לא. זה כבר קורה ב-94, סביב סיפורי משאל העם על הגולן, והחוק סביב זה, כי רבין אומר, בגלל שהפרתי את הבטחתי, לא לסגת את רמת הגולן, אז אם אני ארצה לסגת את רמת הגולן, אני מבטיח להביא את זה למשאל עם.
אוקיי.
שיפצה על אובדן ההבטחה, הוא צריך להעביר את זה בכנסת. בסוף 94, הוא מכניס אותם לקואליציה, את סגב כשר אנרגיה, במקום שחל שנאלץ לוותר על תיק, ואת אלכס גולדפרב כסגן שר השיכון.
וכבר רמזת שזו הייתה עסקה מסריחה שם באנרגיה.
זו הייתה עסקה מסריחה באנרגיה, ו10 חודשים לאחר מכן מגיעה ההצבעה הזאת. שגולדפרב, הימני לשעבר, או נבחר בקולות ימין,
מותקף בלחץ מטורף, הוא טוען שהיו לו כלפיו הצעות של שוחד ואיומים, וניסו לגנוב אותו ממליאה במטלות שווא, בוא לסיור באיזה התנחלות, נחזיר אותך להצבעה, והוא חשב שלא יחזירו אותו. יש לו סיפורים, אני מניח שהם נכונים, ויש עליו לחץ מטורף לא להצביע, ואם הוא לא מצביע...
אז כשמדובר, למי שככה שומע את זה לפעמים, צץ בטוויטר את ענייני המיצובישי למיניהם, הכוונה היא שבמסגרת זה שהוא היה סגן שר, כמובן הוא קיבל את רכב שאתה מגלה לנו שהוא לא מיצובישי בכלל, בסדר, ואז באותו ערב מזכירים לו את זה שוב ושוב, כולל נתניהו, בוא נשמע.
יום אתם בקושי, בהבטחות, רציתי להגיד במיצובישי, אבל שמעתי שסגן השר קיבל טויוטה. טוב, בטויוטו. אתם אולי תחלצו רוב של אחד או שניים.
ורבין מצליח, רבין מנצח באותו ערב, 61-59, וזה באמת היה מאוד מסריח, ופוליטיקה מאוד מגילה. אבל זה עבר.
כן, שזה קצת, אנחנו צריכים היום, כשאנחנו נורא שופטים את המהלכים של הימין, שככה מעביר דברים מהר, ובתהליך חקיקה מזורז, ועל חודו של כל, שבא רבין ומזכיר לנו, שזה היה פוליטיקה בעצם.
כן, אבל אני אגיד לך גם למה לא בעיניי. אני חושב שהמהלכים הכי גדולים של מדינת ישראל, שאתה מסתכל על כמעט כל אחד מהם, ועל התהליך הדמוקרטי שהיה כרוך בהם, הייתה בהם בעתיות גדולה. בשלום עם מצרים, בגין מפר הבטחות מטורפות שלו לבוחרים. מה זה, זה, זה? הוא פשוט רימה את הבוחרים שלו. בהתנתקות, שרון מפטר שרים, שרון מפר את הבטחותיו לבוחרים, בן גוריון בשילומים, הוא הולך בניגוד לחטת ממשלה שלו. זה הממשלה מחליטה לא לשאת ולתת עם גרמניה, והוא שולח אנשים לשאת ולתת עם גרמניה. זאת אומרת, יש, אבל אני לא אומר שזה מוצדק, אבל לפחות זה ההחלטות הכי גדולות שיש. ואז כמו שאת אמרת מקודם, יש איזה תחרות בין ערכים, וכל אחד יעשה את השיפוט שלו, אם נכון לעשות את הוויתור הזה על ערכים דמוקרטיים חשובים מאוד. בהחלטות שאת מדברת עליהם עכשיו, אני לא חושב שהם בסדר גודל כזה. כלומר, חוק עמותות כזה, או חוק חרם כזה, או פסקת התגברות כזאת, או זה, זאת אומרת, זה סוג ההחלטות שהן חשובות, אבל זה לא הסכמי
שוב,
שלום.
שוב, אני מסתכלת על זה, ואני מאוד ביקורתית כלפי זה, אבל צריך לזכור ש... כמו שאתה אומר, ככה זה היה תמיד, ובסוף כשפוליטיקאי רוצה להעביר מדיניות שהוא מאמין בה, אז הדרך מבחינתו קצת פחות חשובה.
יכול להיות, אני רק חושב שכשאתה רוצה לעשות ויתורים בדרך, כמו שאתה
אגב,
אומר...
אגב, גם היום, שאתה... אני חייבת להגיד את זה, כל החלטה בכנסת כרוכה בדיל פוליטי שיש בו תן וכך. גם אם זה לא מיצובישי אישי, אז זה עוד כסף לציבור שאתה מייצג, אז אני אעביר לך את החוק הזה, אז אני אקדם לך את ההחלטה הזו. אין שום דבר, ואני אומרת לך את זה באחריות, גם הדברים הכי גדולים, הלאום, הגיוס, מה שאתה רוצה, הכל עובר ככה. אני לא אומרת שזה בסדר, זה מאוד מתסכל, אבל אולי צריך להסתכל לפחות בעיניים פקוחות, ולהגיד כל פוליטיקאי שזה... שרצה להוביל מדיניות נהג ככה.
אני חושב שזה פוליטיקה וזה בסדר, אבל זה באמת זאת סקאלה. זאת אומרת, אני חושב שהדבר הנכון, הוא לא הסתכל על זה בינארית, האם זה כן נעשה או לא נעשה, ברור שזה נעשה. שאלה היא סקאלה, באמת, אם העברת פוליטיקאי על אמונתו לגמרי, זאת אומרת, הוא חושב שחור, אבל הוא מצביע לבן. כי יש הבדלים פוליטיקאי,
אז הוא יגיד לך, אבל יכולתי גם את האלה, והם היו מנויים מלהצביע, וכל אחד מסדר לעצמו בראש איך שהוא רוצה.
אבל זה סקאלה של כמה אינדיקטורים, זאת אומרת, אם בן אדם אומר, תשמע, אני אדיש להחלטה הזאת, זה לא אכפת לי, אני ערבי, ואתם רוצים להצביע לי פה על איזה משהו שקשור להלכה, תעשו מה שאתם רוצים. אני אצביע לפי, תתנו לי תקציב לאיזה בית ספר. אז זה קריטריון אחד. קריטריון שני, באמת, כמה העסקה היא חומרית. זאת אומרת, אם אתה, כמו שאת אומרת, תקציב לשכונות, תקציב לזה, זה מקום מסוים. אם אתה מקבל תפקיד שאתה לא עושה בו כלום, סגן שר השיכון, בחיית, אני עבדתי מולו, הייתי כתב נדלן. זה סתם, זה שררה נטו, אין בזה כלום. זה באמת רכב, לשכה, כבוד, זה לא שהוא עכשיו משקם את השכונות. אז יש איזה פרמטרים מסוימים שבסוף הופכים את זה בעיניי על הסקאלה מדיל פוליטי לגיטימי, שתצביע בעדי בחוק שלא כך אכפת לך ממנו, ואתה תבוא לוועדה ותצביע בעדו כי קיבלת ממני כסף למשהו אחר. מטרה אחרת, ראויה. לבין...
אז, לקח... היית אז אתה היית מצפה מרבין להשלים עם זה שאין לו את הרוב הדרוש להעביר את המהלכים האלה?
לא, אני חושב שאם הייתי בסוף בלשכה של רבין, והיו שואלים לדעתי, הייתי אומר, תעשה את זה. תעשה את זה, כי זה מהלך משנה מציאות, ואנחנו כל החיים נצטרך להסביר למה התעסקנו בפוליטיקה כל כך מכוערת, אבל כמו שאת אומרת, בסוף יש החלטה. זה נורא נעים לבוא לשבת פה ולהגיד, וזה פוליטיקה מכוערת, בסוף צריך לקבל החלטות. האנשים האלה, מזלנו לא אנחנו,
ברור.
הם צריכים לקבל החלטות. וזו החלטה שאם אני הייתי נשאל לדעתי באותה תקופה, אם מישהו אכפת לו מדעתי, הייתי אומר, זה מחיר שווה לשלם.
אז נכון לומר בכל זאת שרבין הוא די פוליטיקאי חלש, כי אם אנחנו מסתכלים על בנימין נתניהו, הוא בחיים לא יגיע למצב עד כדי, הוא כל הזמן דואג לא להגיע למצב הזה, הוא כל הזמן עובד בזה שהוא באמת יאמר זכותו, שהוא לא יהיה שחית, שכוחו יתעצם, שהוא יבנה בריתות שהוא יכול להשלים איתם ויחסית תואמות את המדיניות שלו, ורבין נאמר לא היה פוליטיקאי עד כדי כך משופשף ומיומן, וזה הוביל אותו לסיטואציות האלה.
אני חושב אחרת על העניין הזה, ברור שברבין לא היה משופשף ומיומן כמו נתניהו של היום, אבל אתה יודע, תחשבי, חשבנו לעשות פרק על נתניהו, אולי עוד נעשה יום אחד, וחשבנו בוא נמצא 4-5 החלטות גורליות של נתניהו, גדולות, כאלה שאתה יכול למצוא breaking point, דרמה. עכשיו, יכול להיות שראש ממשלה ומנהיג לא צריך לעשות דבר כזה, אבל התזה שלי אומרת, כן, הוא אף פעם לא שחית ולחיץ ולא מגיע למצבים האלה שהוא צריך במליאה לרוץ אחרי הכל האחרון. למה? מכיוון שהוא לא עושה את ההחלטות האלה. אם הוא הולך, נגיד, עכשיו היום נגד הבייס, ועושה איזה הסכם הפלסטינים, הוא היה מגיע לאותה שחיתות ולחיצות. אם הוא הולך הפוך, לספח את השטחים.
כן, למרות שיגידו לך של דוגמה, הקרבות שהוא ניהל עם אובמה כדי להתמיד במדיניות שלו שאומרת לו ויתורים וכדומה, אז הוא גם הגיע ללא מעט נקודות דרמטיות וכדומה.
יכול להיות שמול...
לא בכנסת אולי.
בדיוק, אבל... יכול להיות שמול אובמה, אבל לא היו פה החלטות גדולות. אם הוא אומר עכשיו, טוב, אני מספח את מעלה אדומים. בוא נראה אותך מביא רוב לסיפוח מעלה אדומים ומעביר את זה. אני נגד, אבל הוא ראש הממשלה. תעביר את זה. בוא נראה אותך מעביר חוק יסוד חקיקה אמיתי, לא איזה פסקת התגברות טלאי טלאי. באמת, משנה את המבנה החוקתי של מדינת ישראל. מתי אפשר לבטל חוקים, מתי אפשר, כנסת יכולה לעשות אוברולינג לביטול חוקים. בוא נראה אותך מעביר את זה.
אז בגדול טוב, נתניהו הוא שמרן את זה, אנחנו יודעים כמובן. אז רגע לפני שאנחנו מסיימים את רבין המדינאי, בכל זאת בוא נדבר על עוד קצת אספקטים של המדיניות, כי רבין היה לא רק הדברים האלה, אולי בזכות הדברים האלה הוא גם מקדם לא מעט תחומים אחרים בחיים שלנו. חינוך, תחבורה, תשתיות.
לגמרי. רבין בא על שינוי סדרי עדיפויות, כסף לשכונות ולא להתנחלויות, והוא משנה סדרי עדיפויות. זה באמת צריך להזדקף לזכותו, וזה באמת עוול שגרמנו לו במודע בפרק, פשוט חוסר זמן ו... שאנחנו לא מתחילים להתעסק במה שהוא עושה באוטובוס המנכ״לים של שבס.
אני זוכר ציטוט שהוא אומר, למה אנחנו צריכים לשלם $100,000 לדעתי, או משהו כזה למשפחות שלא נותנות ביטחון לנו. זו אמירה מאוד קשה כלפי המתנחלים.
מאוד. אוטובוס המנכ״לים של שבס, שעובר עיר-עיר, כדי לבדוק איפה פרסים יחידות דיור. רבין עצמו נמצא בישיבות ו... בקי ברמה של מעץ, אתם הבטחתם בישיבה הקודמת שתביאו פתרון לכביש הזה שבגללו אפשר להוציא מכרז ל-1,000 יחידות דיור בשט יודע איפה, למה עוד לא הבאתם, ובנצי סלמן, מנכ״ל מעץ, נדרש לתת תשובות, והוא פשוט, הוא באמת עושה את זה, זה לא סיפורי מיתולוגיה של בדיעבד.
אתה מדבר על בינוי, אתה מדבר
על... על בינוי, היה בעיה של עליית מחירי הדירות, היה הקמת העיר מודיעין, היה שורה של דברים גדולים שנעשים בממשלה הזאת. מחלפי רבין, שכתוצאה מהעתירה לבגץ מורידים את השלטים הגדולים של מתי המחלף יהיה גמור, מחלפי מורשה, כל הכביש 4, המחלפים הגדולים שגומרים שם את הפקקים, הגדלת תקציב החינוך בצורה משמעותית מאוד עבור שרת החינוך, שולמית אלוני, אחרי זה מוחלפת בגלל שס על ידי אמנון רובינשטיין. זאת אומרת, המון דברים של אזרחי. ו... אני אומר, כשאני אומר על העוול שגורמים לו, זאת אומרת, יש...
אתה חושב שיש קשר, אגב, בין זה שהוא, הרי הרבה פעמים השמאל מציג תזה, שבגלל שהיה תהליך מדיני, היה, ולא היה כסף להתנחלויות, היה יותר כסף להשקיע במקומות האלה, ואפשר היה לפרוח, והמדינה פרחה, וכדומה וכדומה.
אני לא חושב שהכסף להתנחלויות הוא כזה שיכול לממן לך את
הזזת ההגה הזאת. זה היה יותר העניין של ההשקעה.
השקעה, ואין ספק שתהליך אוסלו הביא לגידול גדול בהשקעות מהעולם בישראל. זה רואים בטבלאות נורא ברורות, פשוט כניסה של חברות רב-לאומיות, פתיחה של ישראל לעולם. היחסים הדיפלומטיים, סין, הודו וכולי, התחילו כבר לפני כן, והם לא רבין, אבל ברור שהם מקבלים תנופה מאוד גדולה, ויש פה ועידות בינלאומיות, ועידת קזבלנקה וזה, זאת אומרת, יש איזו תנופה מאוד גדולה שגם קורית בכלכלה, תחושת אופטימיות גדולה. זה עוזר לכל המהפכות האלה, ובמובן מסוים, את מירב ארלוזוב כתבה לי זה משהו, שהוא מהארץ, דה מרקר, ואני חושב שהיא נורא בצדק. היא אמרה, הנה, עוד פעם אתה עושה סדרה היסטורית, ועוד פעם, אין עושים אזרחים. זאת אומרת, אתה אומר, בעצם, זה היא לא כתבה, ואני אומר לך, אתה אומר בעצם גם למנהיג הנוכחי, כשאתה חושב על איך ישפטו אותך, כולה ערוץ 10, כן, אבל לא משנה, מי שישפוט אותך 20, 30, 40 שנה, הוא עוד פעם מתייחס למדיני ביטחוני. מה עשית במיסוי, ברפורמת מיסוי? רבין מנסה להעביר מס על הבורסה ונסוג בו, ועושה רפורמת מיסוי אחרת. מה עשית במיסוי או בחינוך, בדיור? אף אחד לא יספור לך. זה לא משנה.
זה ילך לכחלון.
זה ילך לכחלון. ביוגרפיה על כחלון.
אז הפרק האחרון הוא העניין של תואר המידות. כבר נגענו בזה לא מעט, אבל בכל זאת זה שווה זרקור מיוחד, כי גם פה ההיסטוריה כתבה את זה בצורה קצת אחרת. אז קודם כל, הקדנציה הראשונה שלו מסתיימת בפרשת הדולרים המפורסמת, שנחקקה כמין סמל לתואר המידות. איך הייתה ההשתלשלות? כבר סיפרת לנו שזה היה חיסול של יריב פוליטי, אבל לאן זה מתפתח?
קודם כל, אני רק אדייק, אני לא... בסוף, מי שמפרסם את הידיעה זה דן מרגלית, והוא לא מקבל את זה מהאנשים שלה באבן לדבריו, אז יכול להיות שבמקרה הוא קיבל את זה ממישהו אחר, וזה לא חיסול פוליטי. אבל 4 חודשים לפני כן, כבר האיש שלה באבן יודע מהסיפור הזה.
לא נעורר את המתים.
כן, לא, בסדר. כי אני לא רוצה להכניס נרטיב שלא קיים כיום בהיסטוריה, ואני אגיד ככה, בחשבון הדולרים, ההתפטרות של רבין, על עבירה שהיא גם אז נחשבה די קלה, הסכום הוא לא כזה
רק
גדול.
רק נזכיר, הסיפור הוא שנמצא כסף.
יש לו בחשבון מתח בוושינגטון, שנשאר מימי השגרירות, הוא היה צריך לסגור אותו, יש בחשבון $20,000, ועד...
שאז זה שווה בערך...
וואלה, לא בדקתי בלירות כמה זה שווה אז, אבל הכללים אמרו שעד $5,000, אתה יכול לגמור את זה אזרחית, בכופר. ומעל זה כתב אישום כבר. כתב אישום יחסית קל.
אבל זה סכום גבוה יחסית במונחי התקופה.
כן, אבל את יודעת, לאבא אבן באותה תקופה, לאותו אבא אבן, נמצא בחשבון באותו זמן, $900,000.
הכל יחסי.
כן, ולא מוגש לגדו כתב אישום.
הנה, ביקשתי יחסיות, נדעת לי יחסיות, אפשר להתקדם. בגלל
זה, לאה רבין, הרי כשהיא שומעת את זה, המסוק היא הולכת לדלת, אני מתאבדת, אני מתאבדת.
שיש לי רק $20,000.
לא, כשהיא שומעת שהיועץ המשפטי יסגור את התיק נגדה באבן, שיש לו $100,000, ולא על $20,000 עושים תיק.
אגב, אם תקרא את הספר שלו, את בטוחה שקראת, זה בדיוק מה שהוא אומר. איך זה שלנתניהו מחלו על הנסיעות, ואני רק טסתי...
אז החלטתו של רבין להתפטר צבעה אותו לכל ימי חייו כצדיק המושלם. ואני לא טוען שהוא לא היה, שהוא היה איזה אדם מושחת, אני לא חושב שהוא היה אדם מושחת, אבל היו לו כמה קטנים.
הוא עשה את זה כי היו אמורים להגיש נגדו כתב אישום. כן. בא אליו היועץ המשפטי, כן. אומר לו, אני עומד להגיש
נגדך. אני מגיש נגדך ונגד אשתך. זה שאשתך באמת ניהלה את החשבון, עובדתית, על פי התיק, אשתו ניהלה את החשבון, הוא גם אמר לה לסגור אותו והיא לא סגרה. זה לא משנה. אתה רשום על החשבון, אתה בא על החשבון, גם נגדך יהיה כתב אישום. אפשר להעריך על פי הכנס שקיבלה לאה רבין במשפטה, שאם רבין מועמד לדין, ואז הוא לא צריך להתפטר על זה לפי החוק של אותה תקופה, הוא היה מקבל כנס קטן, כלום. אבל רבין מתפטר על זה. עכשיו, יריבי רבין יגידו לאחד היום, הוא התפטר על זה כי הוא הבין שיפתח משפט, יתגלו עוד דברים וחשבונות נוספים וזה וזה וזה. אחרים יגידו לא, הוא הבין שהוא הולך להפסיד בבחירות, אז בגלל זה הוא מתפטר, כי הוא מבין בראייה חכמה של פוליטיקאי, יכול להיות, יכול להיות.
מה דעתך?
אני בטוח ששיחק אצלו תפקיד העובדה שהוא ככה ירגיש שכיסאו מתנדנד בכל מקרה. אני לא יודע להגיד.
למרות שזה נסיבות, פה הסתכלת רחוק, אבל אני מנסה לחשוב על אותו רגע, זה נסיבות מאוד מביכות לסיים בהם קריירה פוליטית. הוא צריך לצאת מתוך נקודת הנחה שהוא מסיים ככה את הקריירה הפוליטית.
הוא רצה להתפטר מהכנסת, אז את רואה שזה גם הביע מצב נפשי. יש פרס ענק עליו שלא להתפטר לפחות מהכנסת, ואחרי זה להציב את עצמו ברשימת, בכלל להציב את עצמו ברשימה לכנסת הבאה, אם לא הוא לא חבר כנסת. הוא הציב את עצמו ברשימה, והוא לא רצה. זאת אומרת, הוא באמת היה מצב רוח של לזרוק הכל. אז זה לא כל כך עולה בקנה אחד באמת עם האספירציות הפוליטיות העתידיות. והדימוי הזה של הקדוש המוחלט, בגלל ההתפטרות המאוד הצילית וכמעט היפנית הזאת, הוא לא מדויק. והיו לו שלדים בארון.
היו כנראה עוד
סיפור. לא, היה מי שכיסה את חלק מהחוב הזה, וכנראה היה בהלוואה מבעלון אמריקני שהציע את זה ביוזמתו, וכנראה זה לא הוחזר, לפחות שנים ארוכות זה לא הוחזר לפחות. נורמן ברנסטין. והיה את העובדה שהוא ירצה...
אבל זה קורה אחר כך.
לא, זה קורה אחר כך, אחרי ההתפטרות, בוודאי. אחרי המשפט של לאה רבין, שמקבלת כנס, אז חלק מחוסה על ידי קרוב משפחתה, וחלק מחוסה על ידי אותו נורמן ברנסטין. היה את ההרצאות שהוא עשה כשגריר, שהוא מקבל עליהם כסף. הוא הולך לכל מיני אירועים של הקהילה היהודית בכל מיני מקומות, לקבל כסף כשגריר, זה שהוא בא לדבר שם.
שאני מניחה שכבר אז זה היה בניגוד לפרוטוקול לכל הפחות.
אז כנראה, לפי הבדיקות שעשו אז, שאף אחד לא חשב אפילו לנסח כלל בעניין, אז הוא לא הפר כלל, אבל זה היה בניגוד לנוע.
תראה כמה כללים רבין השאיר לנו, זה נפלא. אז ככה נגמרת הפרשה הזו, היא באמת גם מציבה אותו בנקודת זינוק טובה לקדנציה השנייה, ובקדנציה השנייה אתה מראה ש... אולי הוא ככה לא היה מעורב בשחיתות במובן הזה, אבל הוא לא ספק הלך כל הזמן על הקו האפור בדילים הפוליטיים שהוא עושה לפחות.
כן, בדילים הפוליטיים דיברנו על זה, אבל הוא עצמו הייתה לו חיבה לעשירים.
הוא פשוט אהב את חוג הסילון, הוא אהב לתרוע איתם, והם היו סוג של חברים שלו, וזה לפעמים גבל כבר במה בדיוק, מי מממן את הבילוי הזה, ומי מממן את הקנייה הזאת, מרטין שלף. מרטין שלף אוכל איתו אותו מיליארדר אוסטרי, שאחרי זה עלה לגדולה במרכאות, בהרבה פרשיות פליליות, כיכב פה ליברמן, שרון.
והעיתונות לא מתעניינת בזה בתקופה?
לא, ממש לא. אתה יודע, אתה אמר לי, אפילו נחום ברנע, אמר לי, תשמע, כשהיינו על במטוס, באחת הנסיעות עם רבין, היה שם אבי פילוסוף, חתנו באותה תקופה, והוא אמר לנו שהוא פותח קשרים, פותח דלתות, וזה וזה, ואפשר לא דיווח על זה, זאת אומרת, אפשר לא דיבר על זה. היה תחושה קצת שאתה יודע, שרבין הוא אחד משלנו, וקשרים
ואולי בגלל חשבון הדולרים, אז הניחו כן, שהוא אדם ישר היה, כסרגל.
יודע, הכתב המדיני פחות היה מתעסק בזה, וזה כן, זה היה באמת דבר שפחות היה מדובר. הייתה עיתונות, אופוזיציונית, תחקירים וזה, אבל פחות ניסו לחטט לו בגרביים.
כן, טוב, העיתונות גם כן השתנתה. אז אתה מדבר על התנהלות שיותר נהנתנית, לא ממש מושחתת.
לא, אני לא חושב שאפשר למצוא את רבין באמת בשחיתות ממש. מקורביו, כאמור, אשמו בזה שהם מנסים לעשות עסקאות כשהם מנצלים את הקרבה אליו. אבל הוא עצמו, אני חושב, לא שמעתי על אף סיפור שייחס לו שחיתות אמיתית, כסף לכיס באופן משמעותי או משהו כזה.
אז הנקודה האחרונה שבה נסיים היא הראייה. לאה, כי אתה יודע, היום בשיח הציבורי אי אפשר להתעלם מהעובדה שהיו נשות ראשי ממשלה מאוד מאוד דומיננטיות, והיא דמות מרתקת. עולה גם מהסדרה שלך שהיא, בוא נאמר שאם היא הייתה חיה היום, היא הייתה פותחת מהדורות.
חד משמעית, היא דמות מרתקת. אנחנו לא נכנסנו לעומק של הסיפורים עליה רבין, כי חשבנו שזה לא המנדט של הסדרה, אבל אני
כי
ממש...
כי אסור לעסוק בנשים של ראשי
לא,
ממשלה.
לא, עסקנו בה קצת, ועסקנו גם במרים אשכול, ועסקנו קצת, אנחנו נעסוק קצת בסוניה פרס, וקצת באליזה בגין, אבל ממש קצת, כל פעם קצת. ואני ממש חושב שזה שווה לעשות הרבה, לעשות סרט שלם עליה רבין, על מעלותיה וחסרונותיה. היא שימשה עבורו במידה רבה, קודם כל מין קצת שרת החוץ, לרבין הביישן, המופנם, כאמור לפעמים הבוטה והלא נעים, מישהו שיתחזק את הקשרים החברתיים, יביא אנשים הביתה, יהיה קרב, יהיה זה וזה וזה. אבל גם קצת הברקודה.
הייתה פנקסאית, זה מה שאומרים עליה. פנקסנית,
זוכרת מי אמר לך, עליך ככה, מי אמר לך ככה, ולאם היא צריך לעשות חשבונות. היא לא לוחצת את היד לאהרון ברק בהלוויה של רבין. נשיא בית המשפט העליון מגיע לחלוק כבוד בהלוויה לרבין.
שהוא היה היועץ המשפטי בתקופת חשבון הדולרים. הדולרים,
כן, okay. וגם כועסים עליו, כי הוא, עמיד לד... הוא קובע את ההלכה התקדימית בבית המשפט העליון, שמחייב את דרעי להתפטר.
על זה היא עוד כועסת.
אז גם על זה, אז היא לא לוחצת אותה, זאת אומרת, איזה סוג של נקמנות, איזה חוסר סליחה, אגב, מאוד דומה לתפקיד שעושה לילי שרון, לאריק שרון, אבל לא נדבר עליו עכשיו. וגם הקשר עם אותם מיליונרים, וההתרועות בחוג הסילון, וכל הדברים האלה, זה הרבה... היא לא שותפה למיטב ידיעתנו, בכל מה שבדקנו להחלטות הגדולות. הוא לא יושב איתה ומדבר איתה, מה את אומרת אוסלו, מה את אומרת סוריה, מה את אומרת ערפה. לא. זה ממש לא שמה.
אבל היא זו שדואגת לחיסול החשבונות.
גם חיסול החשבונות, אבל גם הקרבה, מי קרוב, מי רחוק. זאת אומרת, היא מנהלת קצת את המערכת היחסים החברתית. רבין הוא לא טוב בדברים האלה, הוא לא ירים טלפון, שואל, מה שלומך, מה שלומך?
והיא גם קצת מסבכת אותו לפעמים.
היא גם קצת מסבכת אותו לפעמים, והיא גם אגב קצת לפעמים פותרת לו בעיות לפעמים. היא מאוד דומיננטית, אבל דומיננטית במערכת היחסים החברתית. וחברתית זה לא עם מי הוא מבלה בערב, זה גם השרים, זה גם הסינאה לשמעון פרס, שמתודלקת גם מבית, כן? זה לא, זה תמיד ככה. אז היא גם דומיננטית בדבר הזה.
רביב, היה מרתק. תודה רבה. גם לי. תרשה לי להמליץ לכל מאזיננו שכולם חובבי פוליטיקה מן הסתם, ללכת להכין ככה דלי פופקורן ולצפות בכל פרקי הסדרה, מרתקים אחד אחד, ואתה מוזמן גם בהמשך לבוא להתארח. תודה.
תודה רבה, בשמחה תמיד.
אנחנו סיימנו, תודה רבה לניר סייג על עריכת הסאונד וליוסי מאץ. אפשר להצטרף לרשימת התפוצה שלנו באתר של עושים היסטוריה, וכמובן לעקוב אחרי העדכונים שלי בטוויטר, בפייסבוק, עכשיו גם בטלגרם. גם הצעות לנושאים שמעניינים אתכם יתקבלו בברכה בפרטי, אז נפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.